טוב, אנחנו נמצאים בשלושת השבועות. אנחנו יודעים ששלושת השבועות הללו בעזרת השם יהפכו לנו לססון ולשמחה, ויהיו שלושה שבועות מרוממים ביותר. השלק הקדוש כותב, השלה שכתב את הספר שני לוחות הברית, כתב לפני 500 שנה שכשהימים הללו י"ז בתמוז ותשעה באב יהפכו לששון ולשמחה, הם יהיו חגים יותר גדולים, יותר שמחים, יותר שלמים מאשר כל הימים טובים שאנחנו מכירים. בוודאי ששלושת השבועות הללו שמחברים בין י"ז בתמוז לתשעה באב, שעכשיו הם מחברים בין הבקיעה של חומת ירושלים לחורבן בית המקדש, גם שיהפכו לנו לששון ולשמחה, יהיו ימים של התעלות. אבל יש עבודה מיוחדת בימים הללו, והיא שייכת מאוד לדברים שאנחנו למדנו, והיא היכולת שלנו להרגיש חיסרון ולתת לתחושה הזאת של חיסרון לבנות בנו געגוע. וזו מציאות שכדאי לעסוק בה. לנו לא כל כך נעים להרגיש חיסרון, אנחנו מרגישים חסר, לא אוכלים, עוד מעט בגיל תשעת הימים לאשכנזים, שבוע גם שבוע שחל בו תשעה באב ספרדים, יש כאלה שנוהגים שכן, יש כאלה שנוהגים שלא, אבל שנה זה יותר פשוט שזה כן. כל מקום, צריך לדעת שיש הרבה דברים שאנחנו ממעטים בשלושת השבועות הללו, אבל זה לא על מנת שלא נעשה מה שאנחנו רגילים, לא רק זה, אלא על מנת שאנחנו נעשה מה שאנחנו לא תמיד מצטיינים בו, וזה לעבוד את העבודה של החיסרון. חיסרון והכרה בחיסרון זה כמו להתפקח, סוג של התפקחות. העיוור, הבת שלי אמרה לי שהיא שמעה הרצאה של ילד שהיה עיוור מלידה, ועד גיל 10 בכלל לא היה מודע לזה שהוא עיוור. היו צריכים להסביר לו, הוא הסביר בהרצאה, איך הסבירו לו שהוא עיוור? ששמשהו שרואים, אבל תחשבו מה זה עיוור, הוא בכלל לא יודע, מה הכוונה רואים? הוא בכלל לא מבין, מה רואים שאין לו? חשבתי פעם על זה שעיוור לא יודע מה אין לו. כמו שאנחנו בכלל אין לנו מושג מה אין לנו. אז העבודה הזאת, לדעת מה אין לנו, ולהרגיש שזה חסר לנו, ולבנות געגוע למה שאין לנו, היא עבודה קשה. לא פשוטה בכלל. אבל היא סוג של התפקחות. כשאדם חי עם עצמו וטוב לו, והוא לא מרגיש בחסרונות שיש לו, אז הוא עיוור. זה שהוא לא מרגיש שהוא חסר, זה לא גורם שהוא לא יהיה חסר. הוא עוד יותר חסר, כי הוא לא מרגיש, אפילו לא יכול לפתח געגוע ורצון למה שאין לו. אז לכן אני חושב שכדאי בשלושת השבועות הללו, למי שיש לו עוד כוח קצת, בעזרת השם, בסוף הזמן, להקדיש זמן ללמוד על אותם דברים גדולים, שכל השנה הם נורא רחוקים מאיתנו. בשלושת השבועות הללו יש הכשר מיוחד לבנות שייכות אליהם. תדעו לכם ששלושת השבועות הללו זה שלושה שבועות גדולים. בהם אנחנו מסוגלים להרגיש חיסרון של מה שלנו. תראו לכם שהעיוור הזה הוא מצליח, נותנים לו הזדמנות פעם אחת בחיים או פעם בשנה, שבוע אחד כל שנה, להרגיש מה זה לראות שאין לו. אז זה גורם לו להיות יותר גדול, אמנם זה גורם לו להעמיק את העצב, אבל זה מפתח אותו, הוא גדול יותר, הוא מבין מה זה לראות. והוא יכול אולי גם להכשיר את עצמו, אולי למצוא דרכים כדי לתקן את הראייה שלו. זה מה שניתן לנו שלושת השבועות הללו. שלושת השבועות מי"ז בתמוז לתשעה באב, הם מוכשרים יותר להוציא אותנו מן העיוורון, ולאפשר לנו להרגיש את מה שחסר לנו כל השנה, ואנחנו לא מודעים אליו בכלל. בית המקדש, נבואה, מדרגות ושייכות של קרבת אלוקים. כל אלה דברים שצריכים לימוד ושימת לב. כן, חביבי.
כשאתה מסביר לעיוור, כאילו, מה הוא לא רואה, עדיין לא מבינה כשהוא לא רואה באמת.
נכון, אנחנו עדיין לא יהיה לנו את הדבר הזה, אתה צודק, אנחנו לא יהיה. נכון, אבל עד שלא יהיה לנו בית מקדש, אנחנו לא נדע מה אין לנו, אבל לפחות אנחנו יכולים להרגיש את החיסרון. אפשר אדם להרגיש את החיסרון, למשל, תן דוגמה. עכשיו, ניתן דוגמה. אדם רווק. דוגמה שכבר נתתי פה. עד גיל מסוים, לא יודע, 20, 21, 22, הוא לא מרגיש חסר בזה שהוא לא התחתן. אף פעם לא חווה חתונה עדיין. נכון, הוא לא חווה. אבל הוא גם לא מרגיש, למרות שיש אנשים שמסביבו שנשואים, הוא עד גיל 14 הוא לא מרגיש חסר. יש שלב מסוים שבו הוא מרגיש שהאישיות שלו חסרה. הוא מרגיש צורך לזה. זה טוב או לא טוב? זה שלב מפותח יותר, נכון? שהוא מרגיש חיסרון שהוא לא התחתן עדיין. הוא מרגיש צורך לזה, געגוע לזה. וזה מכשיר אותו. עד שהוא לא יתחתן, הוא לא יבין מה חסר. הוא לא יבין. הוא לא יבין מה השלמה שבזה, הוא לא יבין מה השלמות שבזה, הוא מבין שהמציאות שלו חסרה. ככה, זה ההבדל בין עד שלושת השבועות, זה כמו האדם שאין לו בכלל מקום ברצון שלו להתחתן. בשלושת השבועות, אדם שיש לו את הרצון להתחתן, הוא עוד לא יתחתן. ובעזרת השם עתיד לבוא זה אחרי החתונה. אבל שלושת השבועות זה שלושה שבועות גדולים. כלומר, מה הכוונה? הם מגדלים אותנו. אנחנו מסוגלים להרגיש חיסרון. כלומר, להרגיש את ההיעדר, להרגיש שאין לנו. להתגעגע, לשאוף, לבכות, לרצות. להרגיש המציאות שאנחנו מכירים, שכל השנה כולה אנחנו די מסתדרים איתה, היא חורבן. מה הכוונה? העיקר חסר מן הספר. האהבה היא לא אהבה, והשמחה היא לא שמחה, והאמת היא לא אמת, והחיים הם לא חיים. אתה מבין? זה משהו. להרגיש את התפילות שבחיים. אתה תואם פרי, אתה עובד, אתה קורא, ואתה מרגיש הכל תפל. זה לא באמת זה. זה לא באמת יכול להביא לידי סיפור. כל השנה כולה, אנחנו די מתנרמלים, כלומר מרגישים נורמלי, במה שיש לנו. בסדר, זה המציאות. לא חווינו אף פעם משהו אחר, לכן אנחנו חושבים שאנחנו לא יכולים להתגעגע למשהו אחר. בשלושת השבועות הללו, אנחנו מאמינים בקדושת הזמנים. אנחנו מאמינים בסדרי הזמנים. מה מיוחד בשלושת השבועות הללו? שלושת השבועות הללו מסוגלים להרגיש חיסרון. מסוגלים להרגיש געגוע. איך אני ארגיש געגוע? אני ארגיש תפל. לא בא לי לשמוע מוזיקה. כי אני מרגיש תפל. לא מדוכא. לא צריך להרגיש מדוכא. לא צריך להרגיש שזה חובה. מה? זה לא המציאות באמת. זה לא באמת המציאות. זה דמה. זה קצת. זה רק לטעום את הקצפת. זה לא הדבר בעצמו. זה כמו שקולה זה נורא לא בריא. ואני לוקח דוגמה מקולה. כמו ששופכים קולה, אם הקולה הוא צוסס, אז יש לך קצת קולה, המון קצף, נכון? הילדים הקטנים, אנחנו לפעמים מביאים קולה בטעות, אנשים מביאים קולה, או שאנחנו קונים קולה בגלל שרוח שיגעון עברה עלינו, כן? הילדים הקטנים אוהבים תפוש את הקולה. שופכים, אז המון קצף, רוצים שיהיה המון קצף. אז בגלל שקטנות יש בהם, נכון? קצף הזה, אתה שותה אותו, נגמר לך מבין הפה, נכון? כלום, בלי טעם. זה רק בכאילו. אז ככה אנחנו דומים קצת, זה משל, אני משל. אנחנו אוהבים קצף. אבל המציאות זה לא, המציאות באמת היא לא נמצאת פה, אתה מבין? אדם גדול זה אדם שיש לו הרגשים גדולים. הוא מרגיש אהבה, הוא מרגיש שמחה, הוא מרגיש את החיים בעומק. עכשיו, יש אנשים גדולים גם היום. זה לא הגדלות של בית המקדש. יש אנשים גדולים, אבל אני לא כזה. אז מה, כל השנה כולה אני די מרגיש טוב עם עצמי. אבל מותר לי להרגיש שלושה שבועות בשנה שהטעם האמיתי של החיים, סליחה לאנלוגיה לכל, אבל הטעם האמיתי של החיים עוד לא הורגש. כן, אני מתבייש שנתתי דוגמה כזאת, כן, אבל, כן, שהטעם האמיתי של החיים שלא הורגש. נכון, אני יכול להרגיש את זה. מותר לי. זה העבודה של שלושת השבועות. ואני אומר לכם שמי שחווה את הדבר הזה, אפילו במקצת, זה באמת מגדל אותו. זה סוג של פיקחון. אבל לפקוח את העיניים. להיות מסוגל לבוא במגע עם העוצמה שעוד לא מצינו, שעוד לא נגענו, כשאנחנו מתגעגעים אליה. זה כמו אהבה בלתי ממומשת. מתי אתה מרגיש חיסרון? מתי שיש לו אהבה והיא לא ממומשת? אם הוא לא אוהב, הוא לא מרגיש את החיסרון. אם שלושת השבועות האלה מוכשרים להרגיש חיסרון, זה בגלל שאנחנו מוכשרים לגדלות בימים הללו. זה שלושה שבועות שאנחנו מסוגלים להרגיש גדלות. זה גדלותם של הימים הללו. זה ימים של גדלות, שנפלו, אבל הם נשארו גדולים. הימים הללו בין י"ז בתמוז לתשעה באב, כלומר בין קבלת לוחות ראשונים לכניסה לארץ ישראל שהייתה אמורה להיות, זה קרה שנה אחר כך, אבל אם לא זה היה קורה באותה שנה, כן? בין י"ז בתמוז לתשעה באב, כלומר מקבלת לוחות ראשונים דוך לארץ ישראל, זה היו צריך להיות הימים הכי גדולים בשנה, שיא הטופ של הטופ, הטופ של הטופ היה צריך להיות. כי יצאנו ממצרים, קיבלנו תורה, שמענו במעמד הר סיני, י"ז בתמוז היינו אמורים לקבל לוחות ראשונים, להיכנס לארץ ישראל בתשעה באב. זהו. ואז היינו מגיעים לשלמות. עכשיו הימים הללו בגלל גדלותם נפלנו. אבל הם נשארו גדולים. כלומר, יש בהם פוטנציאל. פוטנציאל להרגיש שחסר. לא להיות העיוור, שלא מסוגל אפילו להבין מה אין לו. להיות זה שהיה פעם פיקח, כלומר, היה רואה, ונרמני שחסר לו. זה דבר גדול. כן, חביבי.
איך אפשר להגיע לרגש הזה? אנחנו לא יכולים לעבוד על עצמנו.
נכון, אני לא מדבר בכלל לעבוד על זה. אבל זה להתחיל להבין. קודם כל, זה מתחיל ממעגל פרטי. כי אני לא מזלזל גם בעבודת השם הפרטית. יש הרבה דברים שאנחנו מסוגלים לתת לעצמנו להרגיש חיסרון. שאנחנו מסוגלים יותר. יותר עמוק, יותר רציני. אנחנו מרגישים את הדברים שמחלישים או חוסמים אותנו מלמצות את הכישרון שלנו. גם בך יש כישרון ויכולת שלא מימשת. ואתה לפעמים אתה מרגיש את זה. לפעמים אתה לא נותן לצלך להרגיש את זה. זהו, עכשיו אתה צריך להרגיש את זה. ואני אומר לך שזה לא כמו כל השנה כולה. בימים האלה באמת אתה מסוגל יותר. א', דבר שני, ככל שמקדישים בימים האלה את הזמן, או גם זמן, כדי לבנות יחס למה שנמצא באופק שלכם שלנו, בית מקדש, קורבנות, תתחיל להבין מה זה. איך החיים היו צריכים להיראות כשבית המקדש נמצא במרכזם? איך זה אמור להיראות? מה זה? אותם חיים רק תשתול בתרום בית מקדש? סתם עומס. גם ככה אנחנו לא מסתדרים מה שיש לנו, יש אינפלציה של בנייה, אז נשים בית מקדש בפנים. לא צריך. לחיים שאנחנו מכירים לא צריך בית מקדש. בית מקדש יש בחיים אחרים. אנחנו אומרים לעולם, רבותיי, חביביי, אנחנו עוד לא מתחלנו למצות את החיים. זה כמו שאומרים המחקרים, שאדם ממצא אחוז קטן מן הפוטנציאל המוחי שלו. יש במוח עוד הרבה יכולות, הרבה כישורים, הרבה כישרונות. אבל הרבה זה בגלל חולשות שלנו, והרבה זה בגלל חולשות שלנו, בגלל שהמציאות הכזו שאנחנו לא מסוגלים ממש. אז מותר להקדיש זמן בימים אלא קצת להתחיל לבנות געגוע למה שאין לנו. זה לא עבודה פשוטה, תדעו לכם. להיות מסוגל להרגיש את מה שאין לך. אבל זה ימים של גדלות. זה לא ימים של קטנות. זה שלושה שבועות של יש אין, כמו שהסברנו בשיעורים האחרונים.
ובגלל זה בברסלב נוהגים ללמוד בשלושת השבועות עבודות בת מלך.
טוב, בסדר. נכון? בדיוק שייך לזה, אתה צודק. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, אז אחרי זה יהיה אולי שיעור בעבודת בת מלך, אבל עכשיו, יכול להיות. לא, הוא צודק, זה צריך ללמוד, מה עבד לנו? אבל עכשיו אני רוצה ללמוד פסקה בעין היה. יש לכם את הפסקה בעמוד 188? יופי, בוא נלמד. אני רק רוצה לומר לכם, תדעו רבותיי, לעבוד עבודת לעבוד בכלל עבודה, עבודת השם ועבודת בניין האישיות, אפשר לעשות את זה בחיצוניות, אפשר לעשות את זה בפנימיות. גם בנו יש איברים חיצוניים, יש איברים פנימיים. מי שנמצא בחוץ והוא עובד באיברים החיצוניים לא יודע מה הוא מפסיד. פשוט לא יודע מה הוא מפסיד. וגם אני בתוכם כמובן. יש עבודת השם פנימית. להיות מסוגל להתחיל להשתמש באיברים הפנימיים. כלומר, האיברים הפנימיים כאן, במוח הפנימי ובלב הפנימי. מוח, עובדים את השם במוח ולב. לא בשפתיים, לא בידיים, לא ברגליים, לא בפה. כל אלה הם רק כלי ביטוי. ידיים, רגליים ופה צריכים להיות כלי ביטוי. החיים לא מתרחשים פה, רבותיי, חביביי, היקרים, שאני באמת, אני אוהב אתכם, כי אנחנו כבר בעזרת השם, עוד בעת מסכמים שנה שלמה ביחד. עם שיעור א', שיעור ב', שנתיים. מי שהחזיק מעמד איתו. כן. אבל אני באמת, אני קשור לכם, אני אוהב אתכם, אנחנו עושים משהו ביחד פה. אז אני אומר לכם את זה מאהבה. תדעו לכם, מי שחושב שהחיים קורים פה, מפסיד. מפסיד, זה כמו עיוור שלא יודע איפה החיים מתרחשים באמת. החיים מתרחשים בפנים, ובאים לידי ביטוי בחוץ. אז זה בפנים, בפנים זה במוח ובלב. התפקיד של המוח זה לבנות יישוב הדעת. כלומר, להיות קשור לאמיתות שהן יציבות, נכונות תמיד, כמו שאנחנו חוזרים בישיבה, נכון? כל הזמן אני חוזר על זה, שאנחנו בישיבה בונים עוגנים לאמיתות שנכונות תמיד. לא משתנות עם הרוח, לא היו נכונות אתמול ומחר כבר לא, לא כאלה שאנחנו רוצים אותם היום, אבל מחר אם נחליט אחרת פתאום הם יתהפכו. לא! כאן זה לא הרחוב. ברחוב יש אנשים שהולכים, והסיבה היחידה שמאמינים במה שמאמינים, כי הם החליטו שזה אמיתי, ואם הם אחרי החליטו אחרת, זה יהיה אחרת. שזה קריסה טוטלית של המוסר. טוטלית. אם הטוב הוא טוב רק בגלל שאני החלטתי שהוא טוב, וגם אחרי שהחלטתי שהוא טוב הוא לא מחייב, כי אם אני אחרי מחר אחליט אחרת, גם זה יהיה טוב, זה אין טוב. לא צריך להיות גאון כדי להבין את זה. צריך להיות מפוקח כדי להבין את זה. לא מבינים שבחיים כאלה הדבר היחיד שאדם נשאר איתו זה יצרים. לכן צריך לדעת, קודם כל, שאנחנו כדי לבנות אישיות צריכים שהמוח יבנה יישוב דעת, והלב יהיה עם הרגש. כלומר, יהיה מסוגל לבנות יחס רגשי, הרגשי, מרגיש. אני לא אומר מתרגש. זה כבר מעלה להיות מתרגש מכל דבר. זה לא אומר שאדם, כל אחד צריך להיות מתרגש ברמה כזו, מתרגשת כזו. לא, אבל מרגיש, בונה יחס. יחס של חיבה, של אהבה, של יחס, של סלידה, משהו. אבל אם אדם, המוח והלב שלו בכלל לא שותפים בעבודה שלו, זה קורה בעיניים, בידיים, ברגליים, בפה, אבל זה לא קורה במוח ובלב, זה עיוור, רבותיי, זה עיוור. עיוור שלא רואה, מת שלא חי, זה פשוט ככה. אדם צריך לחיות מבפנים, לא מבחוץ. צריך שכשהוא סוער, המוח ייצב אותו, שהוא ניגש להתפלל, הלב ניגש איתו. צריך לדעת איך לעשות את זה. צריך קודם כל לרצות לעשות את זה. אז נגיד אדם, הוא מרגיש שהוא עובד, הוא עושה כל מה שצריך. מתפלל, לומד, אבל זה מבחוץ. זה לא מבפנים, אז לא צריך להרגיש חיסרון? זה לא תפקיד להרגיש חיסרון? זה בדיוק התפקיד בשלושת השבועות הללו, להרגיש חיסרון. גיד רבי לא שם, אני מרגיש חסום, אני מרגיש זה מבחוץ. אני לא מודע למה שמתחולל בלב שלי. מבחוץ, הכל טכנוקרטי. לא אומר, זה לא מגזים, אני מגזים ככה, אבל תדעו לכם. שלעבוד את השם, לחיות, זה לעבוד טוב שלי. לעבוד את השם כנראה, לחיות. לחיות את מה שאמיתי וטוב ועושה את אדם מאושר, זה בפנים, זה לא בחוץ. לא רק בחוץ, לא שלא צריך חוץ. צריך חוץ. כדי להביא את זה לידי ביטוי, להגשים את זה בפועל. קדושה זה להגשים בחיים המעשיים את העולם הרוחני. זה נקרא קדושה, ככה אומר הרב קוק. הקדושה בחיים זה ההתגשמות המעשית של החיים הרוחניים. צוין, אבל זה לא מתחיל מבחוץ, זה מתחיל בפנים. זה רבותיי הסוד של שלושת השבועות האלה, להתחיל להרגיש געגוע לבפנים. להיות עם שאיפות, עם לבה של אש, עם רוממות של יראה. זה, שם זה נמצא, לא בקליפה של החיים. זה כמו, אתה מבין, זה כמו לקחת תפוס, לגרד את הקליפה, לחשוב שנכנסת, טעמת אותו. אתם מבינים? אחד מריח את התפוס, טעמת תפוס, אתם מבינים מה זה לקחת פלח של תפוס עם השפריץ, ככה, שיר לסוד ככה, זה נקרא לי טעמת תפוס, זה תפוס חמוץ, מתוק, בדיוק בה. זהו, תראים, זה לא, אנחנו מגרדים את החיים מבחוץ, מריחים אותם קצת, הכרנו את החיים. זה לא החיים, זה לא החיים, רבותיי, זה לא החיים. החיים זה כשאתה מכניס אותם בפנים עם כל השפריץ, עם כל הסיס. זה חזל אומרים שנחרב בית המקדש ניתן לזיו מן הפירות. תראו, לפירות היה זיו, היה עומק. אתם יודעים מה זה טעם עמוק? אדם טועה משהו, זה טעם עמוק, טעם מחלחל עד בפנים. לכן אומרים חזל, נכנס יין יצא הסוד. אני לא אוהב יין, לא שאני לא אוהב יין, אני לא אוהב יין במובן היותר לא אוהב שלו. לא יכול לשתות יין חוץ בפורים שאני משלים את כל השנה. אבל אני לא יכול. אבל יש אנשים שיודעים לשתות יין, והם שותים יין ומגלגלים אותה ללשון ככה, טועמים טעם עמוק. לא יודע, אני וכל השתיות שאני שותה וכל הזה, אני לא טוען טעם עמוק. אז אני מפסיד. זה היין. היין יש לנו סגולה שמשקה אחד שהוא עם טעם עמוק. זה רק משל לזה שהחיים צריכים לטעום בהם טעם עמוק. לא בחוץ, בפנים. אבל אנשים, סליחה שאני אומר, לא רוצה להעליב אף אחד, אבל גידולי התרבות המערבית, אין להם, לא, אני מגזים, אבל לא שאין להם שום סיכוי. ואין שום סיכוי שבלי התורה הם יטמעו את הטעם העמוק הזה. הם יגלשו על החיים ויעברו, יזבזפו, כן? יזבזפו מחוויה לחוויה, ואת העומק של החיים, אין שום סיכוי. כי כל התרבות המערבית עם הרעיקנות שלה, זה הפך, הפך, הפך העומק של החיים. ופה נמצאים אנשים, את כבר אחרי שנה כבר, אבל עוד מעט יגיעו אנשים חדשים שהוא א', שהם לא למחצה לשליש ונרביע בתרבות המערבית, כל כולם בתרבות המערבית. זה פשוט משגע את הראש, מטריף את הדעת. אנשים נמצאים, ורק את הקליפה שלכם הם חווים. זה לא חבל, זה לא עיוורון, לא צריך לבכות על זה. תחשבו אתם, כל אחד שנמצא בו בשיעור א', למדתם, עשיתם, אבל באמת, יש עוד משהו יותר גדול שקיבלתם. משהו בחוויית החיים שלכם השתנה. לא אומר שבמשך השנה הזו הכל יתהפך. לא אומר דבר כזה. ואני, חוץ מכל הכמות שאתם רכשתם, סוגיות והבנות ודברים וחברים, יש גם משהו איכותי. בעוצמת החיים, בעצימות החיים שאתם קיבלתם. תדעו לכם, זה נקרא שגירדתם את הקליפה. עוד לא הגעתם לעומק, אני לא הגעתי לעומק. אולי הרב חנני וכולי, אנשים גדולים. אבל אנחנו בקליפה, אבל לפחות גירדתם את הקליפה, זה גם משהו. עוד חודש, יבואו כמה זה, חודש וחצי, יבואו פה אנשים, שורה לפני, שאני מזלזל בהם, לא יודע מי הם, מה הם, אבל סתם ככלל אני אומר, לא עוד אנשים פרטיים. אבל שם תוצר של התרבות המערבית, עם כל הרעיקנות שלה, החלילות שלה, וכל העודף החיצוני שהיא מעמיסה אל החיים. והם אולי יבואו גם עם המכשירים האלה, הנוראים, שמרוקנים עוד יותר את החיים, כי מציפים את האדם, בלי שום אני מדבר, לא זימה, ולא זה סתם, מציפים את האדם במידע כמותי, חיצוני, ריקני. והם שוב יהיו אנשים שיסרחו לשכנע אותה, להיכנס לחיים פנימה. אז ההצלה היחידה שלהם זה שיגרו אתכם, שאתם חיים בפנים.
ודניאל קורא לזה חיית הברזל.
מצוין, נכון. קסילופון בעברית. תדעו לכם רבותיי, זה לא דבר פשוט, מה שאנחנו עומדים. צריך לקחת את זה בתור משימה, לחיות מבפנים. זה השלושת השבועות הללו, זהו. תדעו לכם, זה העבודה. להתחיל להרגיש ששמשנו מבפנים, שעוד לא גירדנו אותו. עוד לא התחלנו לפקפק אותו בכלל. או אולי פיפקנו אותו קצת, נינענו אותו. זהו, קצת להתבשם. תדעו לכם, זה העבודה. וזה הכל נובע מהגדלות של הימים הללו. נובע מהגדלות. תדעו לכם, כתוב, בהלכה יש בהלכות שלושת השבועות, שבימים הללו, בין שעה רביעית לשעה תשיעית, לא ללכת בחוץ, כי שולט בהם שד. קוראים לו כתב מרירי. כך כתוב משולחן ערוך. שולחן ערוך לא מביא שדים. יש משהו בעוצמה של הימים האלה, שלא ממומשת, סתם אני אומר בבורט. לא מבין מה זה השד הזה. אבל מבין, כשאדם חווה את הקוטביות, כמו את העוצמה של החיים שלא מומשת, זה מביא מרירות. מרירות זה לא קל להיות איתו. כשאתה חי, מתנרמל עם החיים, סבבה, ככה, 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 מי יגיד לי, מה יגיד לי, איך יגיד לי, זה. בסדר, כאילו, אחד אתה מגיע, תחשבו איך אתם הייתם בשורה א', עכשיו, בתחילת שורה א'. תגיד לישיבה, מי יגיד לי מה להגיד? מי יגיד, מי יחדש לי פה משהו בכלל? יושבים ככה, כל ישיבתה מרש, מה אתה תגיד לי משהו? אתה תחדש לי בכלל, יש משהו שאפשר לחדש לי? הרי אני באתי מהשמינית. למה קוראים שמה שמינית? מה אמרת הרם שמין שמשמין שבגאווה? מהשמינית הגעתי, מה יכול להיות יותר בזה? דברים, זה פשוט, זה לא יאמן. אנשים לומדים בכל מיני מוסדות, ברשמית על הדף, לומדים לא יודע כמה וכמה שעות גמרא, נגיד בממוצע אדם מגיע, אחרי שהוא למד חמישית, שישית, שביעית, שמינית, נגיד למד 200 שעות גמרא, זה במינימום של המינימום, לא יודע כלום. תגיד לי, זה נורמלי? זה נראה לכם נורמלי? זה הכל מרים, מגרדים את הקליפה הקליפה של הקליפה של הקליפה של החיים, אבל הריקנות של התרבות המערבית שמותירה את האדם עם הליברליות המתירנית המרוקנת הזאת. אתה אומר, אתה מבין, מה משתולל בחוץ? פשוט משתולל, רבים חרבנים מפילה ועצמי כל הבוגע. מה אתה חושב שהסוגיה זה חד מיניים? זה לא סוגיה בכלל. זה תוצאה של הסוגיה. הסוגיה זה יש אמת, יש נורמטיבי, יש דבר שאתה מחויב אליו בכלל. יש משהו חוץ מהחשיבה המערבית הפוסט-מודרנית. זה השינה פה רבותיי, זה תוצאה. אחד מינים, כן, לא, זה תוצאה. זה פשוט מראה את העליבות. עד כמה מסוגלים בחשיבה הפוסט-מודרנית לקחת תופעה שהיא סטייה ולהפוך אותה להיות נורמטיבית. למה? כי בן אדם החליט. זה תופעה, מה לעשות? אבל זה כבר קורבן. זה לא המחולל. ואנשים הם נפלאים, וזה תוצאה של התרבות המערבית הזאת. גדלים, לא נגיד עכשיו מקומות, לא יודע, סתם, לא רוצה זה, גדלים כל מיני מקומות, מרעננה וגבעת שמואל ונתניה וחדרה וכל מיני מקומות. סתם רעננה, אמרתי בהתחלה. סתם, אני לא מכיר בכלל. פה ושם וזה, פשוט גדלים, הם גדלים למתוך התרבות הזאת, פשוט רחמנות. אז ההתחלה בכלל, ההתחלה זה, זה שאתה בכלל לא מרגיש מה חסר לך, אתה בכלל לא מרגיש, בכלל לא מגרד. ואז אתה מגיע, ולאט לאט אתה סובל, אתה אומר, וואי, יש פה משהו, כן, בסדר, בוא נקשיב, אז בוא נבוא רצונות, ואז אתה מרגיש שאתה לא מצליח, מצוין, ואז משבר חנוכה, ואז משבר ט"ו בשבט, ואז משבר, כן, וכולי, אבל אתה צומר אותו במשבר, ואז אתה מגיע, השיא, השיא, השיא של השנה, זה שלושת השבועות. באמת, זאת אומרת, בניתי כל השנה, ועכשיו אני יכול להתחיל להרגיש מה חסר. להתחיל להרגיש מה חסר, למה אפשר להתגעגע. זהו, לשנות את הקנה מידה רבותיי. זה התפקיד של שלושת השבועות הללו. זה לא פשוט, וזה לא תמיד מצליח, ומי שעושה את העבודה הזאת לפעמים הזה באמת ממלא אותו מרירות. צריך לבנות את זה. כל זה דברי הקדמה. למה שאנחנו רוצים ללמוד, חבל שסן אני מדבר יותר מדי, נראה מה שאנחנו נלמד. בואו נלמד את זה. בעוון שפיכות דמים. בעוון שפיכות דמים בית המקדש חרב, אומר הרב קוק. זה גמרא קודם כל. בעוון שפיכות דמים בית המקדש חרב. שכינה מסתלקת מישראל. שנאמר, ולא תחניפו את הארץ. כלומר, זה נאמר בסוף פרשת מסעי, שמדובר על הרוצח. אם מבטרים על הרציחה ועל שפיכות דמים, זה גורם לטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכם בתוכה. כלומר, אל תיתנו לרוצח כופר. אם יש רוצח, תדון אותו למיטה. אל תוותרו. כי אם אתם מטמאים אותה, כלומר, אתם לא מקפידים על עוון שפיכות דמים, אינכם יושבים בה, ואיני שוכן בתוכה. יש פה מה לדקדק בגמרא, אבל אנחנו רוצים ללמוד את דברי הרב. הרב אומר כך, ההפסד של שפיכות דמים כפול א', ההשחתה יותר נוראה שיש בה לקיבוץ האנושי מצד קיומו החומרי, כשמיואשים מן החיים, והחיים נעשים זולים בעיני בני אדם. ושפיכות דמים זה לא חייב להיות דווקא אדם שלוקח חרב ונועץ. צריך להיות כל דבר שנובע מזלזול בחיים, תאונות דרכים, חוסר הקפדה, דברים שנובעים מזה שהחיים לא יקרים. רוצה להסביר לכם משהו. סליחה שאני עדיין בטראומה של מצד התועבה. תדעו לכם, כדי לחשוב שזה לא משנה אם איש ואישה התחתנו או מבנה אחר של איזה צריך, שבן אדם המשימה שלו לא תהיה להוליד. כי מה לעשות, עדיין המין האנושי לא המציא את ההמצאה הגאונית הזו, איש ואיש יכולים להוליד, או אישה ואישה. זאת אומרת, שמנתקים את המיניות מהצורך להחיות. את צריך להסביר למה האדם, עיקר עניינו זה לא להחיות. בכלל לא צריך לגדל ילדים. זה תלוי עד בה. כדי שבני אדם לא ישימו את עיקר עניינם שיהיו ילדים, הם צריכים להסיר את האחריות למין האנושי, לקיום האנושי. וממילא, הכל עומד על היסוד של הייאוש מן החיים. והרב קוק אומר, שאם יש שיטה, שהיא תוצאה של המון הנחות יסוד, אבל אנשים אפילו לא מבינים את הנחות היסוד האלה. אבל הם אוחזים רק בתוצאה, הם גורמים לכל הנחות היסוד הגרועות שהיו קודם. תבינו שכשמנתקים את המיניות, את הסיפוק המיני, מהכוח, מהתכלית שלו, שהיא לחבר, קודם כל, שני חיבורים, א', לחבר בין שתי אישיויות, לעמו לחבר בין איש ואישה, וב', להיות בחיה, לא רק חי. אז כדי שהרצון להחיות לא יהיה מושרש, צריך להתייאש מן החיים. הכל, התפיסה הזו עומדת על יסוד ייאוש מן החיים. כי אין לנו אחריות להחיות. אם אנחנו רוצים שיהיה לנו איזה ילד לאיזה זקנתו, נקנה איזה מזה תאילנדי. זה עולם הפוך, פשוט עולם מתשוגע, עולם מטורף. קבוצה קטנה ושולית משתלטת על החברה הישראלית, קושרת לסטייה הנוראה הזו את הערכים של הליברליזציה, הופכת את זה להיות דגל ומטריפה את כל היום החברה הישראלית. וכולם דוברים שלה. מה, אתם מכירים את הסיפור על המלך הוא הרום? שהיה ילד קטן שצעק המלך הרום? צריך מישהו שיצעק את זה, רבותיי, אתם משוגעים. בסדר, יש פה תופעה, צריך להתייחס אליה, צריך לדעת מה לעשות איתה, בסדר? תדעו לכם, רבותיי. זה לכל אדם יש יצרי, וצריך להתגבר על יצרי, ויש שהוא מאוד קשה. לא יודע, זה סיפור. סיפור לא פשוט. מה זה נוגע לעניין בכלל? אתה לא מבין מה קורה פה? אתה לא מבין מה זה אומר? זה פשוט מלחמה על הקיום האנושי. על זה המלחמה. זה לא מלחמת דת, זה מלחמת, גם לא מלחמת תרבות, זה מלחמת קיום. זה קיום שער לאושיות המוסר. למה אני אומר את זה? כי הרב קוק אומר שמישהו פרוץ בעריות, בקובץ א' תשין כפתת, הרב אומר מישהו פרוץ בעריות, זה גורם לשפיכות דמים, כי זה גורם לזלזול בחיים. לזלזול בחיים זה גורם. חוסר כבוד, חוסר הערכה. אדם נשאר רק עם היצר שלו, עם הסיפוק המיני שלו. הוא מוכן להמלל ילד, העיקר שיהיה לא ילד. מה, אתם יודעים מה זה? פשוט נורא. פשוט נורא. לגדל אנשים עם זהויות מיניות חצויות. לא צריכים שיהיה להם אבא ואמא בכלל. זה פשוט נורא. עד היכן נגיע? והכל בשם המתירנות והליברליזציה החופשית, בלי שום מחויבות. אז מישהו שיגיד את זה, רבותיי, המלך הרום. זה נקרא אבון שפיכות דמים. מה מדובר שבגלל זה אנשים רוצחים? לא, לא ייקחו חרבות. אבל הזלזול בחיים, חוסר הרצון, חוסר המוטיבציה לשמר את החיים ולקדם אותם, זלזול כזה. אז הרב אומר, ההפסד של שפיכות הדמים כפול הוא. קודם כל ההשחתה היותר נורא שיש בה לקיבוץ אנושי מצד קיומו החומרי. יותר רע מזה הוא השחתה המוסרית. היינו, איך יכול אדם להיות עסוק בשפיכות דמים? כל כך הושחתה הנפש האנושית שנבראה בצלם אלוהים הטוב והמיטיב המחיה חיים ונותן חיים לכל בטובו. והיא הפכה דרכה לאבד את חיי החיה עומד לעבוד עבודת החיים בעולם. איך אפשר לנגוע בחיים? איך אפשר להיות עסוק לשמר את החיים? זה, תבין, עד איכן נוגע אושיות של שפיכות הדמים. כמה זה נורא. למה באבון שפיכות דמים נחרב בית המקדש? זה מסביר הרב, מה זה בית המקדש? בית המקדש נועד לא לפעול רק על ישראל לבדם. כי מפורש אמר שלמה בבניינו, שבית המקדש נועד כדי לרכז את האור, שיהיה אור לגויים. תיקון האור לגויים, הכוונה היא תיקון החיים. איך נראים חיים בריאים, שלמים, עשירים, מגוונים, שיונקים מערכים הכי גבוהים ויסודיים של החיים, וכשיונקים מהקודש, החיים נראים בצורה הכי מפוארת, הכי שלמה, הכי מבורכת, הכי מתוקנת, הכי ישרה שלהם. זה תיקון העולם כולו, זה בית המקדש. לכן אמר שלמה, כי גם אל הנוכרי השלום עמך ישראל, הבית הזה נבנה כדי שיתפשט אור השם וטובו בעולם. מתי אמנם יוכל אור השם וטובו להתפשט בעמי רבים? באופן שעל ידם יוטב גם כן מצב החברה האנושית שלהם, דווקא כשהמוסר היסודי עומד בישראל ברומו זו. אבל, כלומר, לא ייתכן שיהיה בית מקדש, אלא כשנהיה מתוקנים מוסרית, בדרך ארץ מוסרית, שנחיה נורמות החיים המוסריות. כשאדם מרגיש שהוא מחויב לערכים מוסריים, קשור עכשיו דרכים דתיים, לפני ערכים דתיים. קודם כל, מחויבות מוסרית, יש הדבר שאדם מחויב אליו. וכשזה לא קיים, לא יכול להיבנות בית מקדש. זה לא השאלה אם ייבנה בית מקדש או לא ייבנה בית מקדש. השאלה שתבינו מה חסר לנו. המרכז הזה, שהופך אותנו להיות מי שאנחנו, לא יכול להתכונן כשחסר תבניות החשיבה היסודיות שמאפשרות לבנות בכלל תשתית מוסרית. שיש משהו שאני מחויב אליו. לא הכל עומד על הגחמות שלי, לא כל הגחמות על הרצונות שלי. לא אני קובע מה נכון, אני צריך לחקור מה נכון. כשאני אומר לא אני קובע מה נכון, זה לא הכוונה שאחר יקבע לי. יכול להיות שאני צריך לברר בשכל, אני צריך לברר מה מחייב אותי, ואז זה מחייב. ואני לא יכול לשתות מזה, וגם אם זה לא נוח לי, צריך להתגבר. אין דבר כזה להתגבר. רבותיי, יש לנו תפקיד. התפקיד שלנו זה להיות אנשים מתוקנים. מתוקנים בדעות, מתוקנים במידות, מתוקנים בדרך ארץ, מתוקנים בחיים בריאים ורחבים. בעזרת השם, מתוך כך אנחנו כולנו נגדל ונפרח. בעזרת השם, נסייע לבניין בית המקדש וישועת ישראל. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם. סליחה שלא הספקנו. ספר חובה, צריך לעשות
קריאה. אבל הוא יחצן אותו מספיק.
אז אני רוצה להיחצן אותו. נלכה עד הרואה, ספר מאוד חשוב. כל מי שרוצה כניסה מפולסת לכתבי הרב קוק, כניסה לסלולה לרב קוק, זה דרך הספר הזה. ספר מעולה. אפשר לעשות קנייה, אני אביא ספר מצוין, מעולה.
הרב,
כן.
רצינו לשאול על הכתב מרירי הזה, מה המשמעות?
כתב מרירי. כן. מה המשמעות? המשמעות היא תשמע. המשמעות היא שיש כוחות, יש ביום הזה, בשלושת השבועות הללו, יש מתחים רוחניים לא רגילים, שאדם עומד בהם, צריך לעמוד בהם. עכשיו, אני לא יודע בדיוק למה זה דווקא כשמישה רבית עד שעת שיעית, בטח זה גם מכוון לקבלה, משהו בקבלה. אבל העניין בזה, שבימים הללו יש מתח מאוד גדול בין פוטנציאל לבין העובדה שהוא לא מתממש. וכשאדם חי מתוך הרגשה של פוטנציאל שלא מתממש, הקוטביות הזו הרבה פעמים מפרקת אותו. והוא עלול לעשות דברים או לקרוא לו דברים שהם לא קורים בימים רגילים. זה בגלל הגדלות ביום.
באופן כללי, מה הכוונה שאתה מדברת על שדים, רוחות וכל מיני דברים כאלה?
באופן כללי, יש כוחות רוחניים בעולם, שחלקם כוחות שהם הרמוניים, וחלקם כוחות של קוטביות או מציאות לא מאומשת. שד זה בריאה שלא נגמרה. מה הכוונה? זה כמו תגיד פוטנציאל שלא מומש, כוח רוחני שלא גבר לבוא לידי ביטוי. יש בעולם מציאות גמורה ומסודרת, כמו אדם, אתה רואה? אתה בסדר, נכון? יש לך עיניים, יש לך רגליים, יש לך ידיים, יש לך נפש, אתה בסופו של דבר מאורגן. חלקים שלך מאורגנים, נכון? ויש חס ושלום אנשים עם שיקוטוק מוחי, נכון? זאת אומרת, פוטנציאל לא מומש. אתה יודע מה, זה שד. כוחות רוחניים, שהם לא גמורים, שלא נגמרה מלאכתם.
זה לא דברים, אבל עם רצון משל עצמם או כל מיני דברים.
לא, לא חייבת עם רצון, לא יודע, לא מכיר את השדים האלה בדיוק. זה יש גמרות על זה, ויש כמו זה, אבל זה עולם. שדים זה עולם, זה עולם של כוחות רוחניים. יכול להיות, לא אומר סרט דיליון, יכול להיות. אבל אני אומר, זה כוחות רוחניים שהם לא גמרו לבוא לידי מימוש. והם, כשקיימים בעולם, זה מפרק. זה מפרק. כן.
למה, לא יודע,
פרוטין,
צריך לשבת
את החודשיים טועה,
אבל למה
הרבנים
לא מדברים על זה
בריש גלי, כאילו הרבנים... וואי, סוגיית הרבנים, אמר, אתה, אנחנו חברים כבר, כמה זמן? אני, אל תשאלתי רבנים, זה תשאלת הרבנים, אני מדבר על תלמידים. למה הרבנים? לא יודע, הרבנים יש להם שיקום משלהם. הרבנים שאני, אבל גם אני...
אבל לא שואל אותם.
מה?
אבל אני שואל את הרבנים.
שמה?
אם למה לא, לא להגיד אם זה כל כך...
למה לא אומרים? מה אני עשיתי פה?
כן, בתוך הבתי מדרש הזה, אני שואל על רש גלי, כאילו הרב של האחרונה כן דיבר על זה, נשאר לבד.
תשמע, אני לא יודע אם הוא נשאר לבד ויש הרבה עניינים ועניינים, בכל זאת אני אסביר לך משהו. אתה לא יכול לדבר בשיח שאנשים אחרים יוצאים. כשאתה נכנס לתוך השיח התקשורתי, זה כבר, סתם אני אומר, זה עניין טכני, זה לא קשור עכשיו לשיעור ולא קשור לעניין שלנו פה בבית המדרש. סתם עכשיו אני אענה לך מחוץ לעניין. כשאתה נכנס לשיח תקשורתי, אתה נכנסת לשיח שהוא כבר עם נקודות מוצא שאנשים אחרים קבעו לך. אנחנו צריכים ליצור שיח משלנו. שיח משלנו זה חוברות, שיח משלנו זה שיעורי תורה, שיח משלנו זה אלונים אולי. אנחנו לא יכולים לדבר בשיח, במקום שאנשים אחרים, במגרש משחק, במגרש אנשים אחרים, כבר התקשורת קבע את הגבולות שלו. זה לא הוגן, זה לא אמיתי. זה לא כך הולך, אתה מבין? אתה לא צריך להיות על ספסל הנשמים ולהסביר. זה לא שיח. שיח שאחרים קבעו לך את גבולות המשחק והם קבעו לך את החוקים. אתה מבין? הבן שלי, הקטנצ'יק, פעם, עכשיו הוא כבר נגמל מזה, אבל פעם הוא היה משחק, אבל כל שנה, כל רגע הוא היה משנה את חוקי המשחק, לפי מתי איכשהו יצאו לנצח. ואתה לא יכול לדבר ככה, אתה מבין? אנחנו לא, המעמדת שלנו זה לא אם רזי ברקאי ילטף אותנו או לא. אתה מבין? לא צריך שילטף אותי, גם לא צריך לדבר איתו בכלל.
רזי ברקאוי.
לא צריך לדבר איתו בכלל. זה לא הנושא שלי בכלל. אני יכול, צריך ליצור שיח שלנו. השיח שלנו זה חובות, שיח שלנו זה שיעורים, שיח שלנו זה אולי גם מדיה. אז יש.
אתה פנים לציבור הרחב, זה לא
שכנעת המשוכנעים? לא. קודם כל, זה לא שכנעת המשוכנעים. הלוואי שכל אלה שאתה חושב שמשוכנעים ידעו מה שאנחנו אומרים פה בישיבה. הלוואי. אם כולם היו יודעים, אז לא היו מגדלים כך. דבר ראשון. דבר שני, לאט לאט יוצרים את המעגלים. יש, יש תגובות, יש מגדלים, יש.
חוץ מזה, גם כיום התקשורת, לא כולם מקשיבים לתקשורת.
נכון, הוא צודק מאוד, לא כולם מקשיבים לתקשורת. בכל מיני צלד, לא פשוט. צריך לדעת מה לומר, ואיך לומר, וכמה לומר, והרבה פעמים הרעיונות שצריך לשאול, זה רעיונות עמוקים. אבל אתם, אני מלמד אתכם, ואתם מלמדים אחרים, ולאט לאט זה יתברך. טוב, יופי. כן.
ביחס לבעיה הספציפית, כאילו, שזה...
כן.
אחד מינים. באמת אנחנו מקשיבים, אבל כשהם ישנו את זה...
לא, שיתגברו, לא יודעת.
זאת אומרת, אפשר גם לבקש בן אדם הפוך, בן אדם שהוא רגיל, תיאורטית. אפשר לדרוש ממנו ש...
יש, אני אסביר לך משהו. לא, לא שאני מצפה שיש לו, תלוי. יש אנשים שתוצאה של משבר בזהות המינית שלהם, צריכים לטפל בזה אצל פסיכולוג. יש אנשים, לא בראתי אחוזים ולא עניינים, שעניין יצר, צריך להתגבר על היצר. ואם יש יצר נורא נורא קשה, אז צריך להתגבר עליו, מה אפשר לעשות? ואם אתה לא יכול להתגבר עליו, אז לפחות אתה נכשל. מה זה קשור להחצנה? מה זה קשור להפוך את זה להיות דגל? זה שלוש מדרגות. יש אנשים שצריכים לטפל. כלומר, להשלים את הזהות המינית שלהם. יש אנשים שלא הצליחו לטפל, גם סכיזופרניות, לא אפשר לטפל בכל דבר. כל הפרעה נפשית אפשר לטפל בה. לא, אבל יש כאלה הרבה שאפשר לטפל. יש כאלה שאי אפשר רגע. יש כאלה שאי אפשר לטפל. וזה באמת מאוד קשה. זה יצר. ואם אדם הולך, אתה יודע כמה זה קשה לנסוע באוטובוס? לא לאוטובוס לחברון, באוטובוס בירושלים, ברכבת הקלה, לבחור ישיבה. בקיץ, אין יצר. מה צריך לעשות? להתגבר. נכון? גם פה צריך להתגבר.
אבל זה יצר שיש לו סיפוק מסוים בשלב, בשלב חודשו.
נו.
אחרי שאתה מתחתן, אצלם זה כאילו...
ואיזה, מה פתאום, אחרי שמתחתן, אז יש לך אישה קבועה. אחרי זה יש 1,000 נשים שמתלבשות לא צנוע, לא נכון. כל הזמן צריך להתגבר. אין אפוטופוס, אבל כל הזמן צריך להתגבר.
אני אוהב.
בטח, כל הזמן צריך להתגבר על זה. מה אתה חושב שמתי שהוא לא צריך להתגבר על זה? כל הזמן צריך להתגבר על זה. זה לא פשוט בכלל, זה זמן. היום אנשים בזים, נשים בזות לגוף שלהם, גם גברים בזים לגוף שלהם, גברים הולכים ערומים, נשים הולכים ערומות.
והכל נהיה זול כזה.
אז מה, אפשר ללכת ולנסוע ברכבת הקלה בירושלים? כמעט אי אפשר לנסוע, באוטובוס, אי אפשר לנסוע. אתה לא יכול לנסוע. אז מה, לא דורשים אדם להתגבר על היצר? דורשים. ואם מצליח, מצליח, לא מצליח, קשה, נכשל. אז מה, אנחנו הולך שם מחצים את היצר הזה? מה קרה לך? לא נכון. ונגיד שיותר קשה, מה אני אעשה? אז יותר קשה, אבל צריך להתגבר על זה. מאוד קשה, צריך לדעת, אבל לא להפוך את זה להיות דגל. מה זה קשור להיות דגל? זהו, לא להפוך את זה, לא לקדש את זה, לא להפוך את זה להיות נורמה, זה לא נורמטיבי. זה לא עניינו של אדם, זה מכשיל אותו מלהיות מי שהוא צריך להיות. זה נורא נורא קשה. יש הרבה אנשים שיש להם נכויות. גם לי יש נכות נפשית. לך אין נכות נפשית בראש הזה, אבל רוב האנשים יש להם נכויות נפשיות. אני יש לי גם נכות נפשית, יש לי כמה פגמים וכמה פגמים יסודיים שאני צריך עוד לתקן אותם, זה מאוד קשה להסתדר בחיים. ויש אנשים שיש להם נכויות גופניות, ויש אנשים שיש להם נכויות בזהות המינית שלהם. בסדר, זה לא עניין של אשמה, זה לא עניין של לא טוב, זה עניין של סוג שהתמודדות, תכיר בחיסון, תכיר בהתמודדות.
זה גם עניין של מה אתה מזין את עצמך מבחוץ.
למשל... נכון, הוא צודק מאוד, אם אתה חושב שזה לגיטימי, אז פתאום זה נפח להיות דגס, בכלל לא תהיה סוג לתקן את זה. לא תהיה אסור להתמודד עם זה בכלל. זה פשוט שיגעון. על שיגעון על האדמות. אתה חושב שכל העולם הפך את הסוד לפני 30 שנה ידעו שזה מחלת נפש. ידעו שזה מחלה, כמונה מחלת נפש.
בטניה לפני שנים היו מוציאים להורג על זה.
כן, טוב, לא מדבר על זה. לא צריך להוציא להורג. אני נגד להוציא
להורג. הממציא של הדבר שעליו הסתמך היום המחשב. נתנו לו טיפולי המרה, טיפולים כימיים בכדי לטפל בזה. לצערנו לא עמד בזה והוא התאבד.
כן, לא
צריך להתאבד. אבל היו להם כדורים פסיכיאטרים נוראים.
קיצור, לא צריך לא כדורים פסיכיאטרים ולא זה, צריך טיפולים, ויש שם שיטות בזה, וצריך ברורים בזה, ויש אנשים מקצועיים בזה. אבל לא לחצים, משהו, לא צריך לחצים. צריך לדעת גם על מה זה עומד, כל שיטה, על מה היא עומדת. על מה היא עומדת, מה המחשבות שכשאתה הופך אותם להיות נורמטיביות, בעצם מה אתה אומר? מה אתה אומר בעצם? בעצם אתה אומר שאדם לא צריך להיות עסוק, להחיות, להוליד. עכשיו אחד לא יכול להוליד, אז מה עכשיו הוא יהפוך את העניין שלו לא להוליד? מה זה קשור? אישה לא יכולה להוליד, עכשיו נעשה תנועה, נגד שנשים יולידו. לך יש פגם, זה בעיה. זה לא מגלות, גם לי יש פגם, יש פגם נפשי. מידותי. בסדר, יש פגם, צריך לעבוד, לעבוד עליו. מה זה קשור עכשיו לעשות תנועת תחצנה שעופרת להיות דגל? זה שיגעון. זה פשוט שיגעון. עכשיו צריך, כמובן, צריך לדעת, צריך לדעת במלל האישי. אנחנו, באמת, במובן האישי, ואני גם נפגשתי עם אנשים כאלה, לא משנה, בכל מיני מקומות. וכל המקומות הם נמצאים. זה מציאות שקיימת היום, כי אנחנו החושך חסר, זה ברפי לאומים. כמו שיש הרבה אנשים להורים גרושים, יש הרבה אנשים, הרבה משפחות חד-הוריות, והרבה אנשים עם נכויות נפשיות כמו שיש לי, יש גם הרבה אנשים כאלה. לא יודע, יותר מפעם, פחות מפעם. בסדר, אנשים אני צריך לטפל בהם, הם אנשים שצריך לחבק אותם במובן האישי, וגם לי יש יצר. בסדר, זה סוס ורחור, מה הבעיה? צריך להשתלט על הסוס הזה. שאנשים שזכו, שהשבור נתן להם סוס פרה, זה סימן שהם יכולים להיות רוכבים גדולים. אבל לא בגלל שיש סוס פרה, עכשיו ייתנו לסוס פרה הזה להשתולל. זה נראה לי פשוט. פשוט, פשוט, פשוט. זה לא פשוט בהתמודדות, אבל זה פשוט שזו האמת. רבותיי, תהיו דבקים באמת, ביושר, אל תיתנו לאנשים להכיל אתכם לוקשים, לא אותי ולא אנשים אחרים. תחשבו, בהיגיון, בסדר ישר, ותבררו.
בנוגע לסכיזופרניה
בישיבה וכל אין זה... כפייה, אין כפייה בישיבה. לא כופים בדעות, כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה, להגיד מה שהוא רוצה, לא יודעים להגיד, אני לא אחראי פה. סתם תראו שמים, לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין, לראות את העיוות. טוב רבותיי, בהצלחה, תלכו לסדר, והקשבור יברך אתכם.
בנוגע לסכיזופרניה, סיפר לנו אמצעים ובכל
זה תקשור, כמו שדבר, תפסו את הדוח הראש של הזוי, שאחד כאילו רדים מתוקים.
מי אומר לך את הדבר הזה? מי אומר לך? איך אתה יודע את זה? כי רזק ברכי אומר כך? מי אומר את זה?
אין מה לעשות, היום דעת הקהל נקבעת בתקשורת. לא יודע, דוברים, לא יודע, למה?
צריכים ליצור שיח ציבורי.
צריך לעשות. 300 אנשים יכולים לעשות שיח ציבורי אחר בכל המדינה. אין מה לעשות. זה עובדה. העולם.
אתה לא יכול ללכת למגרש שאנשים הכי קבעו לו כבר את החוקים. הם לא החוקים שלך. כי זה לא חוקים שמאפשרים להיות אחד כדי שומע את השיח שלנו. לכן אנחנו רוצים לנסור שיח שלנו. לאט לאט.
תשנה את העולם עוד 3,000 שנה, כאילו...
אברהם אבינו התחיל לנפץ את האלילים, ואחרי 400 שנה קמה אומה. בסדר. מה עשה? אבל אנחנו לא... בעזרת השם גם חשבו, הוא גם יודע לעשות משהו. יש עוד תהליכים שקורים. גם בחברה של החילונית קוראים תהליכי קריסה. זה גם יעזור. לא, לא, על מה לבסיים? אל תדעת. אבל בוא נעשה משהו אמיתי. בוא נתחיל לדבר בישיבה דברים אמיתיים. נתחיל, כל הזמן מדברים בישיבה דברים אמיתיים. אני רוצה להגיד את הדברים האמיתיים, כמו שהם, ולאט לאט יפיצו אותם. יש עוד תהליכים חוץ ממה שאתה מכיר. יש עוד תהליכים. יש תהליכים שקוראים בפלסטינאים, תהליכים שקוראים בנק מימון. אביב הערבי, נכון? חשבת שיהיה לפני חמש שנים, חשבת
שיהיה נכון חורף.
מלחמה בסוריה, לא חשבת. בואו נעשה עוד תהליכים, זה אותו דבר, הוא עושה תהליכים בחברה. ולאט לאט, לא הכל נמדד לפי ראייה קצרת טווח. הרבה דברים נמדדים לפי ראייה ארוכת טווח. נגיד על אנשים גדולים, בריאים, שייכים לקהילה גדולה ובריאה, מחנכים את הילדים שלהם לקודש, ותפיסות של קודש, ולעד לעד עצמיה. ויש עוד תהליכים שיקרו, ואם זה צריך לקרות מהר, זה יקרה מהר, אבל צריך לעשות חכם. טוב? יישר כוח, רבותיי.
תודה רבה לכם.